ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. מיד רואים פס כפול, אחד מסימני הסדרות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו דוגמאות של קורבן שנשחט לשם דבר אחר. הגמרא, איתמר, תודה, קורבן תודה ששחטה לשם תודת חברו. מיד יש להדגיש שאנחנו לא מדברים פה על שינוי בעלים, כלומר רובן שחייב תודה, אז אני שוחט את הקורבן של רובן לשם כפרת שמעון. אלא לרובן היה סיבה להביא קורבן תודה, ושמעון נגיד היה לו גם כן סיבה אחרת להביא קורבן תודה. על פי הגמרא בברכות, על פי הפסוק בתהילים, אנחנו יודעים ארבעה צריכים להודות, וההודעה בזמן בית המקדש ידי הבאת קורבן תודה. למשל, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שעבר בים, מי שהיה בבית האסורים והשתחרר, מי שעבר במדבר. אז כאן שחטו קורבן תודה שהיה מיועד, נגיד, להודות על חולה שנתרפא. ובין היה חולה ושנתרפא, ושחטו אותו לשם התודה ששמעון היה אמור להביא, נגיד, הוא עבר את הים. אז יש כאן קורבן תודה שמיועד על הודיה של חולה שנרפא, שנשחט לשם מי שעבר את הים. רב אמר כשרה, לא רק כשרה אלא עלול לבעלים לשם חובה. זאת אומרת, רובן שקורבנו, קורבן התודה שלו נשחט למטרת הקורבן שחברו היה אמור להביא, רובן יצא חובתו. רב חיסדא אמר פסולה, כלומר לא עלה לשם חובה. רב אמר כשרה, תודה לשם תודה נשחטה. כאילו, מה זה משנה, כביכול? זה תודה, גם השני התודה, אז תודה לשם תודה, אין כאן איזו שינוי שיכול לפגוע. רב חיסדא אמר פסולה, נשחטה לשם שלמים דידי בעינן. אנחנו נסתכל ברש"י. אמרנו שהקשרה פה, אומר, רש"י כותב, עלתה לבעלים, כלומר, ועולה לבעלים, אפילו שינוי קודש אין כאן. פסולה לא עלתה לבעלים, דשימי קודשו. רב חיס אמר שזה פסול כי לשם שלמים דידי בעינן. רש"י כותב, תכתיב, זבח תודת שלמיו. וכאן הוא לא נשחט לשם המטרה שלו. מה שכתוב פה שלמים, גם קורבן תודה הוא סוג של קורבן שלמים. אנחנו נראה הנושא הזה בהמשך. האמת היא שגם ראינו בעבר במסגרת דיון תודה בעניין שינוי קודש, תודה שנשחטה לשם שלמים הוא קשה, כי תודה הוא סוג של שלמים. בכל אופן, לפי רב חיסדא, הסיבה ש הוא פסול בגלל גזירת הכתוב, זבח תודת שלמיו, שלמים דידי בעינן. אמר רבא, ממשיכים בגמרא, מנה אמינא לה. אבל על סמך מה אני אומר שזה כשר? דתניא, תשימו לב, יש פה תשובה ארוכה, כולל הברייתא. ובשר זבח תודת שלמה ביום הקריבו את זבחו. אבל חנן אמר משום רבי אליעזר, בא ללמד. תודה ששחתה לשם שלמים כשרה, שלמים שנשחתה לשם תודה, פסולים, מה שהזכרנו לפני דקה. ומה הפרש בין זה לזה? למה במקרה הראשון הוא כשר, מקרה הפוך שכשר פסול? תשובה, תודה קרויה שלמים. אז אם אני שחתתי תודה לשם שלמים, לא עברתי על שינוי כלשהו. ואין שלמים, קרויים תודה. אבל אם לקחתי קורבן שלמים, ושחתתי לשם קורבן תודה, אז עברתי על שינוי, שינוי קודש. הגמרא ממשיכה, שלמים לשם תודה פסולה, זה מה שנקבע כפסול. תודה לשם תודה כשרה, מה אליו? תחברי, אם אנחנו אומרים תודה לשם תודה, זה אמור לכלול את המקרה שאנחנו דנים בו. ראובן היה לו קורבן תודה ונשחת לשם התודה שחייב שמעון. תודה לשם תודה, אנחנו מדייקים כשר. לא, על זה לא דובר. דידי, רשי אומר לא, דידי וכמה שמלן, אף הפי שלא באו על הודעה אחת, יש בן אדם אחד, ובין שיש לו סיבות שונות להביא קורבן תודה. את הארבעה צריכים להודות, כי אמרינו בברכות, וכתיב בהו, ויזבחו זבחי תודה. ושחט תודה בשעת עלייתו מן הים, לשם תודה שהפריש על יציאתו מבית האסורים. אז אם מדובר, מה שדייקנו פה תודה לשם תודה כשרה, זה מדובר בהודיות של אותו אדם. אבל אנחנו לא יכולים להכשיר הודיה של ראובן לשם מטרת ההודיה ששייך אצל החבר. הגמרא ממשיכה, אבל דחברי מאי, כלומר תודה לשם תודת חברו, מה אז מה תגיד? פסולה? זה מה שאתה רוצה לומר? עדתני, אז עד שאתה מלמד שלמים לשם תודה פסולה, שאתה יצאת מהתחום של תודה מפורש, ליתני תישאר בתחום של תודות, ליתני תודה לשם תודה שזה פסול. אם מדובר כמו שאתה רוצה לטעון נגדי, אז אומר רבא, אז למה שאתה המקור לא תלמד תודה לשם תודה, וכל שכן שלמים לשם תודה? ומאחר שהברייתא בחרה ללמד רק המקרה של שלמים לשם תודה, אז זה פסול, נשאר האפשרות שלי, אומר רבא, לדייק שתודה לשם תודה, גם אם זה לחברו, כשר. אבל הגמרא דוחה. מה שרבא ניסה להגיד עכשיו זה להוכיח עמדתו בגלל בחירת הדוגמה של הברייתא להראות פסול שלמים לשם תודה, ולדייק מזה לא חן הדברים. שלמים לשם תודה דידי יצטריך לי. המקור הברייתא הייתה צריכה דווקא ללמד המקרה של שלמים לשם תודה, למרות שמדובר שלו, שגם זה פסול. סלקא דתחמינא מדתודה קרויה שלמים, שלמים נמי קרויים תודה, שזה יחס גומלין. וכי שחית להו, כוונה שלמים לשם תודה, לכשרו. כמה שמלן הברייתא מלמדת לא כן הדברים. אבל אין כאן מקום לדייק מהמקרה הזה של שלמים לשם תודה, שרק זה פסול אבל תודה לשם תודה יקשר. לא, גם תודה לשם תודה נוכל להגיד פסול, ואין כאן בסיס לדבריו של רבה על פי הברייתא הזאת. אמר רבה, חטאת ששחטה, לשם חטאת כשרה, לשם עולה פסולה. לפני שנתקדם, רק נשים לב שצורת הבית מופיע פה סביב רבה, ובצד אנחנו כותבים תחת הכותרת מבנה שבע מימרות של רבה. אז הסדרה הזאת יוביל אותנו לעמוד ב'. את המימרה הראשונה, חטאת ששחטה, עם איזו מחשבה? לשם חטאת, אבל פה נפרש ונדייק יותר. אדם שגה ואכל חלב, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת על אכילת חלב. הוא שחט את את החטאת הזה שהוא אמור להביא לשם חלב על אכילת דם. רש"י כותב, חטאת ששחטה לשם חטאת, כגון חטאת חלב שנשחטה לשם חטאת דם. מה אומר רב על זה? רב אומר כשרה. ולא רק זה, רש"י מוסיף ועלתה לו, בניגוד לדוגמה הזאת, לשם עולה פסולה. אם אדם שחט חטאת לשם עולה, זה שינוי קודש קלאסי, פסול כוונה לגמרי. לא רק שלא עלה לשם חובה, אלא אי אפשר גם לאכול את הבשר. מה הייתה, מה המקור לזה? ושחט אותה לחטאת, המוח מנה. וחטאת, לשם חטאת, נשחטה. לשם עולה, פסולה. באותו פסוק, הפסוק דורשת מאיתנו לשחוט את אותה לשם חטאת. אבל לא, לשם עולה. ויום הרבה, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת, פסולה. כאן זה דוגמה של שינוי בעלים. על מי שמחויב עולה כשרה. בדיוק ההפך מבחינת נגיד מחשבתי, ההפך ממה שאמרנו בשינוי קודש. בשינוי קודש, אם אתה נשאר באותו תחום, אני אומר כאן דברים מאוד כללים בלי לדייק. אם אדם נשאר באותו תחום, אז החטאת, למרות שמדובר בחטאת, כשרה. אם עברת לתחום אחר מחטאת לעולה בשינוי קודש, פסול. כשמדובר בשינוי בעלים, אם אתה שוחט את האדם ובין חייב חטאת, וזה נשחט לשם כפרת שמעון, ששמעון יתכפר בו, ששמעון במקרה גם כן חייב חטאת, הוא גם אכל חלב נגיד, זה פוסל את הקורבן. אבל אם ראובן שהוא אכל חלב הוא חייב חטאת, וחברו שמעון הוא חייב להביא קורבן עולה, ואני שחטתי את החטאת על מנת שיתכפר בו שמעון שחייב עולה, שרה. מה הייתה, מה הפסוק אומר? וכיפר עליו, ויש לדייק, עליו ולא על חברו. כלומר, יש איסור שינוי בעלים. אבל מתי תקף האיסור שינוי בעלים? חברו דום ידידי, כשאותו חבר שאמרנו עליו ולא החברו, שהוא דומה לראשון, במחויב כפרה כמותו. לכן רק אם השינוי בעלים היה מאדם שחייב חטאת עבור השני שהוא גם כן חייב חטאת, זה בעיה. אבל אם השני הוא חייב עולה, לא פגעתי בחטאת. בשינוי הבעלים הזה. ויאמר רבה, חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום, פסולה. שאין לך אדם בישראל שאינו מחויב עשה. רש"י כותב שאינו מחויב עשה שלא עבר עשה, ובעשה שייך למימר חטאת, כי אני מפורש באזיל. המימר הרביעית של רבה הוא בא לפרש מה שאמרנו עכשיו. אז אנחנו נתקדם עם ההבנה שמה שנקרא עכשיו בא להעיר ולברר הדין המימרה השלישית. ויאמר רבה, חטאת מחפרת על חייבי עשי מקל וחומר, על חייבי קליטות מחפרת על חייבי עשי לא כל שכן. כלומר, אם יש אדם שבנוסף לחלב שהוא אכל בשוגג, הוא גם עבר מצוות עשי, בהבאתו חטאתו הוא גם משיג כפרה על העבירות עשי שהוא ביצע. שואלת הגמרא, למימרא דבת מינה היא שעשי הוא בת מינה של קורבן חטאת, קשור לחטאת. ואמר רבא, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולה, על מי שמחויב עולה כשרה. סימן ש, וגם אמרנו את זה, הסברנו את זה בשיעור הקודם, שעולה יש לה יכולת לחפר על עבירות עשי. אז אם אני שחטתי קורבן חטאת שהובא על ידי מי שחייב חטאת, אם הכוונה שזה יחפר על מי שמחויב עולה, הוא לא פגעתי בקורבן, בניגוד למקרה של מי שחייב חטאת ובין שחייב חטאת ונשחט קורבנו עבור שמעון שגם כן היה חייב חטאת, כי חטאת וחטאת זה אותו מין. אבל לפי מה שאמרת מקודם, שמי שמביא חטאת זה יחפר על עשי שלו, זה מראה שגם עשי סלש עולה, מי שמחויב עולה, זה גם כן יהיה כמו שחיטת חטאת על מישהו אחר שמחויב חטאת. אבל רואים שלא כן הדבר, כי אם אני שוחט חטאת על מי שמחויב עולה, לא פגעתי, זה לא נחשב אותו מין, לכן מבחינת שינוי בעלים אין בעיה. לפני שנתקדם לתשובה, אנחנו רוצים להתייחס להערה בשיטה מקובצת, אות זיין. אמרנו מקודם שמספר 4 פה בסדרה של מימרות של רבא בא כדי להוות רקע או הסבר למה שנאמר במספר 3. ובמספר 3 קראנו שחטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום פסולה. אם אנחנו מדברים על פסול, שינוי בעלים, אנחנו כבר למדנו בעבר שאם אדם שוחט חטאת עבור מישהו אחר שחייב חטאת, זה לא פוסל. ראינו את זה דווקא במימרה מספר 2, ששם כתוב חטאת ששחטה מי שמחויב חטאת פסולה, מי שמחויב עולה כשרה. למה? כי הפסוק אומר וחיפר עליו, עליו ולא על חברו. אז לכן מי ש, שוב פעם אנחנו מדברים על שינוי בעלים, רק אם השני הוא דומה לראשון במחויבות, אז יש שינוי בעלים. אבל אם השני לא דומה במחויבות לראשון, כגון מי שחייב חטאת ושחטו את החט על מי שמחויב עולה כשרה, כי זה לא דומה, זה לא כפי מה שדורשים מהפסוק. עכשיו, אם אנחנו אומרים שחטאת ששחטה מי שאינו חייב, מחויב כלום פסולה, ואנחנו מדברים על פסול שינוי בעלים, זה אמור להיות דומה למקרה של חטאת ששחטה עמי שמחויב חטאת. אז השאלה פה, איך מי שאינו מחויב כלום דומה למי שמחויב חטאת? אז במימרה רביעית נאמר שחטאת מחפרת על חייבי עשה. חייבי עשה, ואנחנו אומרים במימרה השלישי שאין כזה דבר אדם שלא חייב כלום. מי שאינו מחויב כלום הוא בעצם אדם שמחויב עשה. אם אנחנו נסתכל בשיטה מקובצת עוד זין, על מי שאינו מחויב כלום פסולה, דהווה שפיר מחויב כפרה כמותה. אותו אדם שני הוא מחויב כפרה כמו האיש המקורי, כאילו מפורש וזיל, ויאמר רבא וכו'. זה המימרה מספר 4, שמרנו שהוא בא לפרשת 3, ולפרושי מילתא כמיתא אתא. ואיך זה? וקראנו, למדנו את זה מקודם, איך זה? כי אמרנו שחטאת יש בה האפשרות, היכולת לחפר על חייבי עשה. אז כשבמימרה מספר 3 חטאת נשחטה על מי שאינו מחויב כלום, זה בעצם אומר הוא חטאת שנשחטה על מי שחייב משום עשה. וחטאת קשורה, שייכת לחייבי עשה, בכך שחטאת מחפרת על חייבי עשה. זה הביא את הגמרא לשאול את השאלה, אבל ראינו בדיוק ההפך מקודם. הגמרא שאלה, ובנקודה הזאת עצרנו, שאתה אומר שעשה הוא בת מינה של חטאת, היא קשורה, היא שייכת בחטאת, אז איך זה מסתדר עם המימרה השנייה של רבא, שאומר חטאת ששחטה מי שמחויב חטא פסולה, מי שמחויב עולה כשרה, עולה באה לחפר על עשה. ואם אנחנו אומרים שמי שמחויב עולה החטאת כשרה, זה מראה שהוא לא קשור, זה לא קשור, כפי שראינו בפסוק מקודם, רק אם הוא השני קשור לאדם הראשון חיפר עליו, עליו ולא על חברו, חברו דום ידידי. אז אם אתה אומר מי שמחויב עולה כשרה, זה אומר שהוא לא דום ידידי. אם הוא לא דום ידידי, זה אומר שחטאת אין לה קשר לעשה. אז אנחנו בבלגן או בפלונטר, אנחנו צריכים לחלץ מזה. אז אנחנו עוברים לעמוד ב'. מה הקשר בין חטאת וכוח כפרה בתחום עשה? הגמרא אומרת פה בראש עמוד ב', מקבעה לא מחפרה, מקופיה מחפרה. די סתום לדעתי, אבל רש"י מפרש ומפרט. רש"י בשורה ראשונה, מקבעה לא מחפרה, חטאת עשה, זה לא כפרה גמורה, כפרה קבועה. מקופיה מחפרה. קופיה זה סף, משהו קליל. יש כפרה מחטאת על עשה, אבל בתנאים מסוימים. הלכך, על מי שמחויב עולה, אם שחטו חטאת על מי שמחויב עולה, זה מין שינוי בעלים, הבעלים השני הוא מחויב עולה, החטאת כשרה. למה? כיוון שיפריש עולה, אותו אדם שני יפריש לעצמו קורבן עולה, שחיקון הוא עשה שבידו העולה ותו לו שהיה חטאת גבי. שוב פעם, אם מדובר שאותו אדם שני יפריש עולה, אז כל העשה שלו קשורים, מתכפרים בעולה שלו. ממילא החטאת של הראשון לא קשור לעשה של השני. אבל מי שלא יפריש כלום ועבירות עשה בידו, שייך חטאת גבי. דאילו אבי מתחייב חטאת, מחפר עשה מקופיה. אותו אדם שעוד לא הפריש קורבן עולה ויש בידו חייבי עשה שהוא לא קיים, אם הוא היה צריך להביא קורבן חטאת, הקורבן לחטאת הזה היה מחפר על העשה שלו, אמנם מקופיה. הלכך חייל שמי החטאתו שנשחטה לשמו לפוסלה. לכן שם הבעלים השניים חלים על החטאת הראשון שנשחט לשמו, לשם השני, והגענו לשינוי בעלים. ושוב פעם, מתי שייך שינוי בעלים? כשחברו דום ידידי, ומאחר שהשני לא הפריש עולה, אז הוא מספיק דום ידידי לראשון, ששחיטת הראשון לשם אותם בעלים שניים מהווים פסול. וזה המקרה שראינו במימרה מספר 3. מה קרה שם? חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום, מדובר בו אותו אדם שני, כן, יש בידו חי ויעשה, אבל הוא לא הפריש קורבן עולה. ממילא הוא, אותו אדם שני, שכינינו אותו מי שאינו מחויב כלום, אבל בפועל הוא חייב, יש בו חי ויעשה, אז הוא שייך. הוא חברו דום ידידי. וממילא חטאת של הראשון שנשחטה על שמו, של השני, פסול. אנחנו ממשיכים בגמרא, ויאמר רבא, מימרא חמישית, עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לזרוק דמה שלא לשמה. זה דין שראינו לא מעט פעמים בעבר. אי בעיתי מקרא, אי בעיתי מסברה. אי בעיתי מקרא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית, שכה פסוק אומר לנו, שוב פעם, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לשם אלוקיך הנדבה אשר דיברת בפיך. ומכאן למדנו שאם עשית את הקורבן, את העולה שלא לשמה, זבחת ששחת, ששחתה שלא לשמה, אז הוא לא נחשב נדר, אבל הוא כן נחשב נדבה. ובכך אסור לזרוק, אסור להמשיך בשלבים הבאים של הקרבת הקורבן שלא לשמה. אי בעיתי מסברה, משום דשני בא, בגלל ששנית בשלב ראשון, זה מרשה להמשיך לשנות, כי דריש פירקי, פה הגמרא חוסכת דיו, וכפי שאמרנו רק ציטוט חלקי של הפסוק, אי בעיתי מקרא, ציטוט חלקי של הסברה, כי כל זה למדנו כבר בעבר. ויאמר רבה, עולה הבאה לאחר מיטה. יש אדם שהקדיש והפריש קורבן עולה, מת, והיורש מביא את הקורבן. בצד, יש לנו נושא שקשור למספר 6, וכתבנו בשוליים, יורשים שהביא קורבן המוריש. אחד, בשינוי קודש, שתיים, בשינוי בעלים. בגמרא מובא שתי דעות אם יש בעלים לאחר מיטה. אז אנחנו חוזרים למימרא מספר 6, עולה שהבאה לאחר מיטה, שחטה בשינוי קודש, פסולה. בשינוי בעלים, כשרה. דאין בעלים לאחר מיטה. הרי הבעלים מת. היורשים אינם נחשבים בעלים. רב פנחס ברייד רב עמי אמר יש בעלים לאחר מיטה, היורש הוא הבעלים, ולכן היורשים שמביאים את הקורבן ששוחטים על שם מישהו אחר, זה שינוי בעלים. המלא רב אשי לרב פנחס ברייד רב עמי, דווקא כמו אמר יש בעלים לאחר מיטה ובא יתוי עולה ארחיתי, האם מה שאתה טוען שיש בעלים לאחר מיטה, ואם הקורבן נשחט בשינוי בעלים, זה אומר שאותו יורש צריך להביא קורבן אחר, כמו כל דין בשינוי בעלים, כפי שראינו במשנה הראשונה, שלמרות שהקורבן כשר, אבל בעלים לא יצאו ידי חובתם. אז אם הם, היורשים הם הבעלים, ושחיטת הקורבן בשינוי לשם מישהו אחר, לפי האפשרות הראשונה פה, מחייב את היורש להביא עולה אחר. או דילמה, דעיקה כמה סגבי מחפרה. מה שאתה אומר, רב פנחס, שיש בעלים לאחר מיטה, כלומר, היורש יכול להנות כאילו הוא בעלים להשיג כפרה על עבירות עשה שהוא אשם בהם. המלא, רב פנחס עונה דווקא כמינה. אני טוען שהיורשים הם בעלים לא רק לשם כפרה, אלא לשם כך ששינוי בעלים, שחיטת הקורבן שהם יורשו בשינוי בעלים, יחייב אותם להביא קורבן שני. ואמר רבה, עולה, קורבן עולה, דורון היא. היא לא באה לשם כפרה ממש. היכי דמי? רשי כותב, היכי דמי, כלומר, דהיכי דמי שתה באה לכפרה. אמרנו שהוא דורון, אבל איזו, בזה אתה אומר, הוא לא בא לשם כפרה ממש. אז באיזו נסיבות היית חושב שהיא באה לכפרה? איך היא דמי? היא דלק התשובה, זבח לשם תועבה. והיא דעיקה התשובה, התניה עבר מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו. אז אם הוא לא עשה תשובה, אז הקורבן לא יעזור. אם הוא כן עשה תשובה, אז הוא לא צריך את הקורבן, כשמדובר על עבירות עשה. אלא שמה מינה דורון הוא. כפי שרבה ציין במימרה מספר 7. בתוך הסוגריים מופיע סימן למימרות של רבה. שבע במספר. תניה נמי הכי. הנקודה האחרונה הייתה שהקורבן עולה הוא מוגדר כדורון. הברייתא מסייעת לזה. אמר רבי שמעון, חטאת, וכאן יש סוגריים שהם מיועדים לדילוק, כי בתוכם הלשון צריך תיקון. אז אמר רבי שמעון, חטאת, למה באה לפני עולה? ככה הקריאה הנכונה. אבל צריכים לחזור על זה עם הקטע שצריך תיקון. אמר רבי שמעון, חטאת, למה באה? עכשיו כבר שואל איזה מין שאלה זאת. למה באה? לחפר. זה לא השאלה, אלא למה באה לפני עולה? כלומר, כל מקום שמביאים חטאת ועולה, החטאת תקדים לעולה. למה? משל, לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט, נכנס דורון אחריו. הקורבן חטאת הוא מאפשר כפרה. אחרי שהאדם השיג כפרה, אז המלך יהיה מוכן לקבל ממנו דורון, וזה העולה. חוץ מן הפסח והחטאת, אנחנו חוזרים למשנה, ששם ראינו שכל הקורבנות שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת. אצלם, לא לשמה פוסל אותם לגמרי. והתוצאה מכך שאי אפשר, אפילו אם זורקים את הדם, אי אפשר לאכול את הבשר. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, אנחנו גם מציינים שזה נושא ארוך, זה עד ח' עמוד ב'. אנחנו נבליט עם מעוין פסח, ואחר כך בשורה שנייה מסוף העמוד חטאת, מנהלן דלשמה מעכב. צורת הכתר מקורות בעניין שינוי קודש ושינוי בעלים בזביחה בפסח, בעל הקורבן פסח. אנחנו נראה גם עוד סוג של כתר, מקורות להנאה בשאר עבודות, עבודות בפסח. אנחנו קודם נתייחס לשינוי קודש ושינוי בעלים בשלב של השחיטה, ואחר כך נתקדם למקורות שלא לשמה פוגע, פוסל את הפסח בשאר עבודות חוץ מהשחיטה, הזביחה. אנחנו גם כן נשמש בפס כפול, הדגשת מסקנות ושלבי בירור, כדי להקל על סדר הדברים. חזרה לגמרא, פסח מנהלן ש, 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 שלא לשמה פוסל לגמרי, תכתיב שמור את חודש האביב ועשית פסח, שיהיו כל עשיותיו לשם פסח, כלומר לא שלא לשמה. אשכחן שינוי קודש, מכאן מהפסוק שציטטנו, אתה תעשה את זה לשם הקורבן הזה, לשם פסח ולא לשם קורבן אחר. זה שינוי קודש, שינוי בעלי מנהלן, שלא לשמה פוסל לגמרי את הקורבן פסח. תכתיב ואמרתם זבח פסח הוא, שתי זביחה לשם פסח, אם אינו עניין לשינוי קודש, תנאו עניין לשינוי בעלים. אז מהפסוק הזה שכתוב ואמרתם זבח פסח הוא, זה מורה שלא לשחוט אותו לשם בעלים אחרים. אשכחן למצווה. אז מצאנו מקורות שמצווה להקפיד על לשמה, לעקב מנהלן. מניין לנו שאם אתה לא עשית לשמה, עשית שלא לשמה, זה פוסל, לעקב, כלומר זה מעקב קשות הקורבן, ואם אין לי מעשי קשות הקורבן, אז הוא פסול לגמרי. אמר קרא, וזבחת פסח לשם אלוקיך. אז מהפסוק הזה, נגיד שינוי הפסוק, עוד פעם פסוק שמורה על זביחת הפסח לשם פסח, אז אני לומד מכאן שהדבר הזה מעכב. מתקיף לרב ספר, תשימו לב שאלה או קושיה ארוכה, היי וזבחת, שציטטנו עכשיו שאמור להיות המקור ש הלשמה מעכב, לאחי יהודה אתה, מה זה בא לצורך הזה? היי מבעי אלי לרב נחמן, אני צריך את הפסוק הזה לדינו של רב נחמן, יום רב נחמן, אמר רבא ורבוע, מניין למותר פסח שקרב שלמים. עכשיו המושג של מותר בקורבנות, התייחסנו לזה בשיעורים קודמים, בענייננו מותר פסח, רש"י נותן דוגמה, שעבד הוא יפריש קורבן פסח, נאבד לו ונתכפר באחר ונמצא ראשון, אז אותו ראשון נקרא מותר פסח. אז מה דינו של רב נחמן? מניין למותר פסח שקרב שלמים, ששוחטים אותו ומטפלים בו כשלמים, כי הוא הופך להיות קורבן שלמים, שנאמר וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר. זה אותו פסוק רק עם תוספת מילים, והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים. פסוק שקצת מוזר, אתה אומר וזבחת פסח צאן ובקר, זה לא בא מבקר, זה בא רק מצאן, צאן כולל כבשים ועיזים. אז מה זה הפסוק הזה וזבחת פסח שבקח צאן ובקר? מכאן אנחנו לומדים למותר הפסח שיהי לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר. ומי נהיו? איזו קורבן בא? אין הגבלה, אלא יכול לבוא מהצאן, יכול לבוא מבקר, שלמים. אז אנחנו מבינים שהפסוק הזה וזבחת פסח לשם אלוקיך, הוא לא בא ללמד של לשמה מעכב, אלא הוא בא ללמד הדין של מותר פסח שהוא הופך להיות שלמים. אל אמר רב ספרא, וזבחת פסח לחידי רב נחמן, שמותר פסח שלמים. אז מהפסוק הזה וזבחת פסח, באמת כמו שאמרנו מקודם, שזה בא כמקור לדינו של רב נחמן. שמור את חודש אביב ועשית למצווה בשינוי קודש. כלומר, שמצווה להקפיד על עשיית הפסח לשמה. ולא לשחוט את הפסח לשם קורבן אחר. זה מצווה בשינוי קודש. ואמרתם זבח פסח, מה זה מלמד? בשינוי בעלים למצווה, שצריכים להקפיד לא לשחוט את פסח עם כוונה לבעלים אחרים. הוא שמופיע בפסוק לעקב בין אחה והאחה, שזה מעקב גם כן. אם האדם כן שחט שלא לשמע, בין אם בשינוי קודש ושינוי בעלים, פסלת את הפסח לגמרי. והשכחן זביחה, כל המקורות שציטטנו עד עכשיו בהקשר לא לשמוע בפסח היו בעבודת הזביחה, השחיטה, שינוי קודש או שינוי בעלים, אבל בזביחה, בשלב של שחיטה, שעה עבודות מנהלן. בנוסף לזביחה יש קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם, אבל כל העבודות האלו מנהלן ששינוי, שיש להקפיד שלא יהיה שינוי קודש ולא שינוי בעלים. הגמונה הועיל וגלי גלי, מאחר שהתורה גילתה את זה בשחיטה, כמו כן בשאר העבודות. אבשי אמר הועיל וגלי וגלי לא אמרינן, אני לא מקבל את זה, מאחר שהתורה גילתה בעבודה אחת שזה שייך לשאר עבודות. אלא עבודות מנהלן, לפי רב אשי, מניין לא שאר עבודות שיש להקפיד שלא לעשות שלא לשמע? תכתיב, זאת התורה לעולה ולמנחה וכו'. בפסוק הזה ציטטנו אותו לא מעט בעבר, והבאנו גם עוד פעם בשוליים, ויקרא זין פסוק למד זין, מה כתוב? נקרא מהשוליים, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. וכתוב בפסוק למד ח' אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. אז אנחנו קראנו כעת פסוק למד זין ופסוק למד ח'. נמשיך בגמרא, ציטטנו כבר פסוק למד זין ותניה פסוק למד ח', ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם. איזו קורבנות? זה בכור ומעשר, מעשר בהמה, ופסח. אני מדגיש את המילה פסח, זה הכי נוגע לענייננו. הקישו הכתוב לשלמים, שלמים הופיע בפסוק למד זין. אז הפסח שמופיע בפסוק למד חד הוא קש לשלמים שהיו בפסוק הקודם. מה השלמים? בין שינוי קודש בין שינוי בעלים באין למצווה, אף כל בין שינוי קודש בין שינוי בעלים למצווה. אז מה זה אף כל? זה כולל פסח. וכשלמים, מה שלמים בין זביחה בין שאר עבודות, לא חילקת בעין למצווה, אף פסח לא תחלוק בו בין זביחה לשאר עבודות, לעקב, אפילו לעקב. היה, כבר ראינו בזביחה מקור לעקב מהמילה הוא. ומהתקדים של שלמים אומרים שאין לחלק בין זביחה לשאר עבודות. הגמרא שואלת, אז אם אני לומד פסח מההקש לשלמים, אז אלא הוא, למה לי? אז מה, איזה צורך יש למילה הוא? חשבנו מקודם שהוא בא ללמד על שאר עבודות, סליחה, ששינוי קודש ושינוי בעלים בא הוא דבר שמעכב בפסח, אבל אני לא צריך את ההוא עכשיו, כי אני לומד דיני פסח מדיני שלמים. אני ברשותכם רוצה לצאת מגדרי הרגיל ולהציע פירוש משלי, אין לי בסיס, אלא לאור השאלה הנוכחי של הגמרא, אלא הוא למה לי, אנחנו הגענו למסקנה שבשעה עבודות בפסח הם מעכבים, הנושא של לא לשמה מעכב. חשבנו מקודם שזה נלמד מאו, אבל עכשיו גילינו שזה נלמד מההקש לשלמים. אז נראה לי לומר רק לחדד את העניין פה, לא לשמה כמצווה בקורבן פסח, של להימנע כמובן מלא לשמה פסח, זה בשלב מה שנראה שלב המצווה, זה נלמד מהפסוקים שציטטנו בתחילת הסוגיה הזאת של קורבן פסח. המעכב נלמד מכך שיש עקש בין פסח לשלמים, כמו שבשלמים אין חילוק בין זביחה לשאר עבודות ברמה של הקורבן שלמים, שסך הכל לא אומרים שם שלא לשמה הוא מעכב, כי זה לא נכון. גם שלא לשמה קורבן קשה, רק לא עלו לבעלים שם חובה, אבל מצווה יש. בקורבן פסח אני כבר יודע שיש מצווה. אז אם כן, מה בא ההקש לשלמים ללמד? זה בא ללמד השלב של מעכב. אז מהשילוב הזה, הפסוקים בקורבן פסח שמלמדים אותי שהשחיטה צריכה להיות לשמה ברמה של מצווה, וההקש בין פסח לשלמים שמלמדת שלא רק למצווה אלא אפילו מעכב, אז כאן הגמרא שואל אלה, הוא למה לי? אז מה הצורך של המילה הוא, שחשבנו מקודם שזה המקור של מעכב? הגמרא עונה, לחידתניא, אני צריך את הפסוק הוא, שהתורה אמרה זבח פסח הוא, לחידתניא, בשביל מה שמובא פה בברייתא הבאה. נאמר בפסח הוא בשחיטה לעכב, אבל השם לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הקטרת אמורים, והוא עצמו שלא הוקטרו אמוריו כשר. אז קורבן השם גם כן מופיע בו המילה הוא, אבל לפי החכמים לא לשמה אינו מעכב אצל השם. למה? כי המילה הוא מופיע אצל השם אחר הקטרת אמורים. אמורים עצמם הם לא מעכבים. אם למשל שחטו קורבן השם ו נבד מהם האמורים, האשם כשר, הכתרת אמורים אינו מעכב כשרות הקורבן. אז לכן המילה הוא שמופיע כל כך מאוחר בשלב הקבעת הקורבן אצל האמורים, באשם הוא לא מסמל מעכב. ובקונטרה לאשם, פסח המילה הוא כתוב בשחיטה, אז משם אנחנו מבינים שבניגוד לאשם, בפסח הלשמה מעכב. עכשיו הרשי אומר בדיבור המתחיל לחידתניא, כלומר לגילויי על הוא דגבי אשם, אני צריך את המילה הוא אצל פסח לגלות על ההוא אצל אשם. דלא יפינן פסו מיני, לא נלמד פסול קורבן באשם מפסול שלא לשמה אצל פסח, כי למעד אלי רבי ישוע לרבי אליעזר לקמן בפירקין, שהיה דורש אשם הוא לשמו קשר שלא לשמו פסול, וקמד אלי רבי ישוע פסח לבר הוא בשחיטה לפי כך שלא לשמו פסול, אבל אשם המילה הוא לא כתוב אלא אחר הקטרת האמורים, והקטרת האמורים עצמם לא מעכבים, אז הדין של לא לשמה ואשם גם כן לא מעכב. עד כאן שיעורנו להיום.